בהלכות שנהוגות בהם עכשיו, דברים לא כל כך ברורים. יצא מאמר טוב מאוד בתחומיל. ראיתם את תחומיל החדש? יש מסתובב כבר בישיבה למעלה. ושם יש מאמר של הרב דיכובסקי על העניין הזה של השמעת מוזיקה בימים אלה שבין המצרים ושל ימי הספירה. זה דברים אמיתיים. יש לנו את זה שיהיהם שם. אבל אני אתן רק קודם כל את הבסיס. מה העניין של שלושת השבועות היום? קצת מסובך אצלנו. כי ההגדרה של שלושת השבועות של, יותר נכון, של הצומות, חוץ מתשעה באב, זה הגדרה גמישה. כידוע, הנביאים תיקנו את הצומות האלה. צום גדליה, צום מסיל בטבת, וצום שבעת בתמוז, וצום תשעה באב. אבל הנביא זכריה, כששאלו אותו האם לצום, להמשיך לצום את הצום הזה, בימי בית שני, אז הוא אמר להם שאין לצום. ואומר להם, הכל יהפך לשמחה. אותם הצומות יהפכו לשמחה. מפני שאם אנחנו נגלים, כמו שמצווה, להתאבל, ככה כשיש הכרת הטוב, אתה לא מתאבל. ואף על פי כן, חזרו הימים האלה, אחרי חורבן בית שני, לא בדיוק אותם התאריכים, כי צום 17 בתמוז היה למעשה צריך להיות בתשיעי בתמוז, כי במה שהעיר נבקעה זה היה בתת בתמוז, אבל כיוון שבפעם השנייה נבקעה העיר ביודיים בתמוז, אז אנחנו היום רואים את החומרה של הגלות השנייה יותר מאשר את הגלות הראשונה, כי הגלות שלנו שמפוזרת היום בין העמים היא תוצאה מחורבן בית שני. אז לכן היום שנשתנה העניין, הצום שבעת בתמוז הוא על פי החורבן החדש. עכשיו, מה בדיוק קבעו לדורות עולם? כי הנביאים באמת קבעו את זה כימי צום. ומה שהיה נהוג בימי הנביאים, כלומר ב-70 השנה של עד החורבן, ב-70 השנה האלה דאגו בכל הימים כמו בתשעה באב, שהיום אסור מערב באכילה, זאת אומרת הצום התחיל בערב, גם 17 בתמוז, גם 10 בטבת, גם צום גדליה. הצומות התחילו ממערב.
זה היה אחרי החורבן?
הדבר הזה היה ב-70 שנה שבין חורבן ראשון לבניין השני. אבל 70 השנה האלה שמו ממש כמו צום תשעה, והיה אסור את כל החמישה עינויים. אנחנו היום, כיוון שאותה קביעה של הנביאים בטלה, אנחנו היום לא שומרים את זה באותה צורה. אנחנו שומרים רק מהבוקר. הצום מתחיל את זה מהבוקר. ואין לנו דין של חמישה עינויים. זאת אומרת, אנחנו נעשה היום, מקיימים את מצוות הצומות האלה בדרך אחרת ממה שהיה מקודם. תקנת הנביאים בטלה. בכל אופן אנחנו שומרים על זה. ומי ש... עכשיו, כן, קבעו כלל כזה, שאחרי חורבן בית שני, בימים שיהיו צרות לישראל, או במקומות שיהיו צרות לישראל, שומרים את ה-17 בתמוז, ואת ה-10 בתמוז, אבל במקומות שאין דבר כזה, זאת אומרת ש... שאין צרות. אנשים מרגישים ש... זה לא... אנחנו לא משובדים כל כך. לא היו חייבים לשמור את, את התשומות האלה. חוץ בשביל תשעה באב. תשעה באב היה בין יש שלום, בין אין שלום, שמרו את תשעה באב. רש"י אומר רק שיקום בית המקדש. אבל את התשומות האחרים זה היה תלוי במצב שישראל באותם מדורות. גויים רדפו אותנו, אז שמרנו. גויים הניחו לנו, לא שמרנו. אומר על זה כאן בתף קוף מנטט, מביא כאן ארוך השולחן, שבגמרא דרשו מהפסוקים של זכריה שבזמן המקדש יהיו עצומות האלה לששון ושמחה, וכן יהיה לעתיד. אם ירצה השם. עכשיו, בזמן החורבן, ועם בני ישראל שרויים בצער, חייבים להתענות, וזה נחשב לעשה מדברי קבלה, וכל ישראל קיבלו עליהם. אם כל ישראל קיבלו עליהם את הדבר הזה בתור איזה מין המשך הגזירה של אז, שבכל זמן שישראל יהיה בצער, גויים ילחצו אותנו, אנחנו שומרים את התשומות האלה. אז מה יהיה הדין במקרה ואין לנו צער? אז באמת היה מותר. מותר היה לאכול בשבעה עשר בתמוז, אם אנחנו לא נמצאים בצער. זאת אומרת, אם הגויים לא דוחקים אותנו, ויש לנו איזושהי מידה של רגיעה ומנוחה. לא, נצא של דחיקת הגויים. אתה
יכול לשנות
הרב
ממקום למקום, במשנה לשנה.
כן, נכון. אבל, כן, בזמן שאין שורים בצער, רצו רוב הציבור מתענים, לא רצו, אין מתענים. שואלים את הציבור, מחליטים השנה, כן יצומו השנה, לא יצומו. זה היה תקנה.
אבל
עם תקופות
שלא
מתענות? בהתחלה. כן, וקיבלו עליהם להתענות. האיזה זה רצו. זאת אומרת, המסקנה של שולחן ערוך, שפוסקים על האחרונים, שבזמן הזה לא הכריז להתענות. זאת אומרת, זה היה תקופות שבאמת היו לא מתענים, אבל כבר היה איזה קבלה בדורות שמתענים. השאלה היא באמת מה המציאות לגבינו היום, מפני שאם אנחנו רואים שההלכה הזאת למעשה נקבעה בהתאם למצב, בזמן שלום לא מתענים, בזמן שיש מצוקות כן מתענים, מה יהיה בימינו? אפשר להגיד מצד אחד לגבי ימינו, פורץ גדר, שכנו נחש, כמו שאמרו כל הפוסקים, פורץ גדר, הנה, ישרנו נחש. אסור לפורץ גדר, כבר יתקבל בעם ישראל. מי שפורץ נגד המנהג, פורץ נגד המנהג. מן הצד השני, ברור שהמצב הוא לא דומה, זה לא המצב שאנחנו בצער, אנחנו כבר בעצמאות. בעיקר, אם מסתכלים על המצב מבחינת העניין, מה אומר לנו צום גדליה? שבטלה שארית הפליטה מארץ ישראל. היה שארית הפליטה בארץ, וכתוצאה ממותו של גדליה ולחיקם, או רציחתו של גדליה ולחיקם, נתפזרו היהודים למצרים ולבבל, ונגמר השארית שעוד היה. מלך בבל נתן איזה מין אוטונומיה קטנה לגדליה בן אחיקם, אחרי צדקי המלך, ואת השארית הזאת באו ולקחו על ידי הרצח של ישמעאל. אז המציאות הזאת מבחינת המקבילה ההיסטורית שלה, מתי היא מגיעה לתיקונה? בזמן שיש בארץ ישראל שארית. אם חוזר לארץ ישראל, עם ישראל חוזר הגויים לארץ, זאת אומרת, טיפת שלטון ישראלי, אוטונומיה ישראלית בצל הבריטי נגיד, זה כבר מציאות של מדרגה של תגידה לבין אפילו. שלא לדבר על ימינו, שאם אני אומר שהעם הובא במצור, העיר הובא במצור, או אפילו נפרצה העיר, בזמן שאנחנו חזרנו ויושבים עם שלטון ישראל, לכאורה, זה באמת מציאות של כבר שלום, ממש. כי אנחנו חוזרים לאותה מדרגה שהייתה מקודם.
אבל אנחנו לא
מתנים
בגלל
את מרידת המדרגה,
אנחנו לא
מתנים
בגלל
שמרצף מנהיג איתן. לא. אנחנו מתנים מפני שכמו שראית כאן, יצא לנו
המצב של המשרד. כל התאומות?
כל התאומות. כל התאומות. כל התאומות זה בגלל שרצו מתנים, רצו אינם מתנים בתקופת שלום. בתקופת מלחמה הייתה תקנה. אבל אם אנחנו נמצאים במצב שיש לנו משמעות מסוימת, זה כבר מצד המנהג.
יש את המצב
הזכר? רק צום תנית הסכם. כל שאר הצומות זה לתקן את הפגם שנפגם. ואנחנו מזכירים את זה בשיחות. אז מה שהיה בצום גדליה, זה ביטול שירית הפליטה. מה שהיה בצום עשירי בטבת, זה שם ישראל הוא בא במצור, ומה שהיה בתום שבעת בתמוז, שירושלים למעשה נפלה בידי הגויים. ואז לא נשאר לנו עוד איזושהי שארית של איזשהו שלטון יהודי בארץ ישראל. תשעה באב הוא היחידי מכל הצומות שהוא לא בטל אף פעם, תקנתו הראשונה עובדת, והוא התבטל ברגע זה שהגיע בעניין בית המקדש בזמן בית שני, אז הוא חתל. וכשאנחנו נזכה להגיע לבניין בית המקדש, או אולי אפילו לפני כן, אם תבוא מלכות דוד או מלכות בוגנת, אז יכול להיפסק מקודם. כי הגדרה מה זה שלום? מה זה הגדרה של שלום גמור שגם תשעה באב בטל? אז איך באים לימינו? אין ספק שיש הבדל בין צום היום לצום מקודם. צד שני, כל השמירה שאנחנו שומרים היום זה בגדר, פורט גדר, ישכנו נחס, זה כבר מנהג בישראל, והמנהג הזה יש לו מקום לעמוד כל עוד יש לנו צרות כלשהן. באותו רגע שיפסקו הצרות האלה ונהיה לגמרי ריבוניים, אף אחד לא יוכל להציק לנו, ייתכן מאוד ש... יישב בדין ויחליט שמוד מספיק. זו הייתה קבלה שקיבלו, אבל אפשר לבטל אותה מבלי שלמעשה היא לא נועדה על הימים שלנו.
פעם אחד שוב דיברנו על העניין הזה של המנהג, למשל שאם יבואו נגיד המארצות או משהו כזה ויקבלו עליהם, דיברנו על זה על מחיית קף, שזה בדרך כלל התקנה במשנה, והמארצות כבר מוכרים, אז כאילו בטל המנהג, זאת אומרת שזה כוח בעיניים של... אם יהיה מציאות כזאת שלא יגידו שזה שם, פשוט המאה ארצות יגידו שלא רוצים להתענות או משהו כזה, וזה יהיה רוב בעם להתקבל.
אם אנחנו נמצא שעם ישראל עזב את הצום הזה, אז נוכל להצטרף אחרי שהתקנה בטלה, כי כל העיסוק הוא בצד פורץ גדר. אם זה יתנחל, אבל בינתיים המציאות של הרוב האנשים הנאמנים צמים, ומי שלא צם הוא פורץ גדר. אבל בוודאי שהיום זה הרבה יותר קל משתי הבחינה, גם מהבחינה הזאת שהיום הצום הוא רק בגדר מסורת ולא בגדר חובה, וגם בגלל העובדה שהמציאות השתנתה. המציאות לא היה בכל תולדות ישראל מן דבר כזה שחזרנו עוד פעם לשלטון ישראלי. למשל הרואה הרי ישראל בחורבנם, מה ההגדרה בשולחן ערוך למי שרואה את הרי ישראל בחורבנם שצריך לקרוא? זה שנמצאים בשלטון של גויים. אם יש שם יהודים זה לא נקרא בחורבנם, אם יש שם שלטון יהודי אפילו זה בידי גויים זה לא נקרא בחורבנם. זאת אומרת המציאות של, שיש לנו היום גם שלטון יהודי וגם יהודים גרים בארץ, זה מציאות של קוממיות. אפילו שעדיין אין לנו משיח בדיוק, וגם אין לנו את בניין המקדש, שהוא יוצא את הסיכום של כל השלמות.
אז הנה,
שכם היום יש כאן בעיה, מפני שאנחנו הסכמנו שלא תהיה בריבונות ישראל.
אין
ביהודים, אבל לכאורה מי שרואה את שכם חייב לקרוא את הבעיה. אני חושב שהיום אולי זה הלכה פשוטה, מפני שהיום באמת שם זה לא רק שאין לנו שלטון, אנחנו לא יכולים אפילו להיכנס כבר. אז זה נקרא חורבנם, שכם והרי יהודה שבדרום, זה ראיית החורבן. גם נגיד בקום המקדש יש אנשים שקוראים היום, יש כאלה שלא קוראים. יש רואים בקום המקדש, אם אני מחשיב את זה שזה בשלטון ישראל, וכנראה עדיין שלטון ישראל, למרות שאנחנו מתכחשים לו מאוד, אבל הוא עדיין שלטון ישראל, אז זה כבר לא לראות את המקדש בחורבנו. ויש כאלה שהם קוראים, באים במיוחד לירושלים, צופים על הר הבית וקוראים. עכשיו אני חושב שיש כאלה שולחים לכותל אפילו כבר, אבל זה יותר בעיה, עכשיו יש ריבונות ישראל. אבל לא למעלה וקוראים. אז מבחינה זאת אין ספק שזה שונה, ומי שבא לקריאת הקינות בכותל, יכול להבחין בזה שאין את הבחיות שהיו פעם. אין את הבחיות. למה? בזה שסוף סוף יש גם שמחה בלב. גם בתשעה באב. יש שמחה בלב, זה לא אותו דבר. בקריית שמונה למשל, כל המרוקאים היו להם מקוננים מיוחדים שידעו לבכות.
אני זוכר שזה היה ממש.
אז הוא
ממש עמד מול, בגלל שהמצב המציאותי.
אני לא יודע אם הוא קרא קריאה.
לא קריאה, אבל
מבחינת קריאה הוא בטח שיש מקום לבחות, כי ציון דורש אין לה, צריך לבקש את ציון, וצריך לבקש שנחזור חזרה, ובוכים לא רק על זה שאין לנו מקדש, אלא שאנשים לא אכפת שאין מקדש. יש לנו בעל מה לבכות, כן? אני לא ניגש לעניין הזה, אבל כל אחד ישבה בדעת שהוא תיאור גורלה של כנסת ישראל, את זה כבר לא אומרים באותה עצבות. ונדמה לי שרב ציודה הוא גם היה מאיר את הירה הזאת, שהיום אנחנו כבר לא יכולים לבכות באותו צורה שבחו פעם. קודם בכינו על מה גורלנו, גורלנו ההיסטורי, וכאן היום ברוך השם הקדוש ברוך הוא יחליא אותנו, צריך לדעת להודות. זה מה שאמרנו, שהצומות האלה יהפכו לשמחה. זאת אומרת, אם אתה מקבל אתה צריך לדעת להודות, זה חלק מדברי הנביא. יש צומות, והצומות האלה יתהפכו לשמחה. אז אם אנחנו לא נדע לשמוח, אז אנחנו גם לא יודעים לבכות. אחד קשור לשני, אי אפשר לדעת לבכות כשהסיבה לבכי היא יש מעורר שמחה, כי יש גילוי, השם בתוך העולם. אז זה עושה את כל הצומות האלה, זה לא משנה כל כך בהלכות שלהם, אבל ודאי ודאי שזה עושה שונה את הרמה של הקיום. מתוך שעם ישראל מרגיש גם תודה, לא רק בוכה. ואם תשימו לב למנצח, בתחילה למנצח, מי זוכר להגיד למנצח בעל פה? הנה יש לנו כאן סידורים רגע, תפתחו. היא הלכה ביום צהרה. תשימו לב איך הברכה, איך התפילה הזאת למנצח מזמור דוד, ענך השם ביום צרה, ישגב לך השם אלוהי יעקב. אז כולם שמים לב למילים, ליום צרה, וכל המשך הוא אחרת. ישלח את זרחה מקודש, מציון יסדקה, יזכור כל מלכותיך, לרננה בישועתך, בשם אלוהינו נתגול, ימלא השם כל משאלותיך. אתה ידעתי כי יושע השם משיחו, ינהו שמי קודשו. בגבורות יש ממנו, זאת אומרת כל המנצח הזה שהוא מדבר על יום צרה, הוא ההכרה המיוחדת שלנו לראות כי השם מושיע את משיחות, זה מנשה מושיע את המצרים. בכל מקום שאתה רואה את הישוע, צריך לדעת להגיד, אתה יודע על הישוע. אתה ידעתי כי יושע השם משיחו. אם נמנעים להכיר את זה, נמנעים להכיר את הטוב, המוכחים. יש לנו, איך הוא הגיל ובירדה, או בוכים בצחוק, צוחקים עם בכי. יש את הערובת של שני צדדים, צד אחד שרואים את הישועה, מצד שני רואים את הדברים, ואתם רואים שזה גם בחז"ל מעוגן היטב, כי חז"ל מצב הוא לגבי כל הצומות. תשימו לב באיזה מצב אתם נמצאים. יש צום שהוא מיועד למצב של צרות, אתם יכולים להכריע אותו גם במצב של לא צרות. אבל זה עניינו של הצום. לצום את צרותינו. אבל אם רואים שהקדוש ברוך הוא כאן נענה לצרותינו, נענה לי ומושיע אותנו, אני מתערבב. בכל אופן, אנחנו עדיין ממשיכים את כל מנהג, לא את כל, חלק גדול ממנהגים. מה אנחנו לא שומעים? מה שאנחנו לא שומעים היום, זה שהיה אסור להשמיע כל ניגון וכלי שיר. וגם כל השיר, בפה. למה אסור להשיר בפה אם זה בגלל תשעה באב, או לא בגלל תשעה באב, זה לא ברור. לשיר שירים, אני מדבר עכשיו לשיר שירים שאינם של הסעודה, בתוך הסעודה שלנו, אם אנחנו שרים שירי קודש, אבל לא שירים שקשורים לסעודה, זה היה אסור. לשיר שירים כשאנחנו עובדים בעבודה היה אסור, והיו צריכים לבוא לאלה שהיו עוסקים בתפירה, הבחורות שעסקו בתפירה, או בחורים שעסקו בתפירה, חייבים, היו באים ואומרים להם, תפסיקו לשיר. רק לזה אין מלאכתה, אבל להיות בתפירה זה לא מזרז, רק בעבודה של סבלים, שם זה מזרז, אז מותר בסבלים, מותר לשיר. סבלים מותר להם לשיר. מי שדוחף קרונות, מותר להם לשיר. השירה היא נותנת לכולם את המרץ לעבודה. שירה פונקציונלית לצורך עבודה מותרת, שירה לבלות בזמן העבודה אסורה. וכלי נגינה גם היה אסור. הכל זה נאמר כאן בסעיף בשולחן ערוך שעוסק בדיני זכר לחורבן. עוד כתוב שם, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. אז אנחנו מוצאים שיש גדרים, גדר הלכתי, גם בכל ימות השנה, של ניגונים ושל כלי שיר. כן, השיר. אני אומר שאני דיברתי בנושא הזה כבר פעם, על הרמב״ם, שהרמב״ם מדבר על עניין של שירה בפה, ונראה מתוך הרמב״ם בתשובותיו, שהרמב״ם עושה. הוא מביך, זה מביא לידי, זה יאיר את הישן, את הנרדף. והשירה במוזיקה הם אומרים יצרים, יש בעיה איתה. אבל ברור שזה לא כתוב לגבי, באופן גורף לכל. ויש קצת היתרים. ואנחנו רואים במפורש שבימינו, כולם מתירים. יש כולו קצת מצד הרמה, אבל גם הבית יוסף מכיר. וכל ערוצי הקודש, שהם קודש קודשים, הם משמיעים זמרה ושירה וניגון, הכל שומעים שם. עם ווד ועם כל דברים אחרים. זאת אומרת, באיזשהו מקום נפרצו כאן החומות. ככל שגדלה הישועה, ככה התרבה הכרת ערך הניגון. והיום, זאת היא דרך חינוך עם ניגון. כפר רואה לה הייתה מצליחה לחנך את הבנים שלה אם לא היה ניגון. אבל בנות לא היו מצליחות לחנך את הבנות שלהם בלי ניגון. היום כל הניגונים של קרלבאך זה אמצעים לקדש חלק מהאנשים. מפני שהניגון והשירה זה עניין גדול מאוד. והרמב"ם באמת כותב שהניגון והשירה יכולה לעזור לאדם להגיע לנבואה. אבל העם אומר, רק יחידים יכולים להגיע לזה. היום הגאולה מתקרבת ואי אפשר כמעט לעבוד את השם בלי שירה. ובחורי ישיבה מתיישבים בכל עת שאפשר לגנים, שרים. שירה אומר, מרמל אותם לדיקות בין הקשר, אף הפי שבמחינת פשטות הלכה, אם היו שואלים אותם לפני 80 שנה או 100 שנה, היו עליהם יש גנים תשובות אחרים.
אבל
עכשיו, אותו דבר לגבי ירושלים. ירושלים היו מקפידים במשך שנים, שבחתונות כתוב שלחתונה מותר לנגן לשיר. הרחובות לא התירו בירושלים לשיר כלי נגינה הרבה, כיוון שזה מזכיר את החורבן בית המקדש. אז התירו רק בכלי אחד, ובדידיה ועובדה. כשאני התחתנתי, לא הייתה תזמורת. לא הייתה תזמורת? אורגן, זה כבר מדרגה, כי אורגן יש לו הרבה, יש לו כבר כלים שונים בפנים, יש לו תופים ויש לו הרבה דברים בפנים, אבל זה פטנט מסוים. מה, בשביל ירושלים? זה היה יכול לבוא, היה לפי הדין אסור להשמיע כלים. אבל אסור בכל העולם היה לאסור להשמיע כלי שיר, לאט לאט התחילו להתיר בעוד בדברים שונים, אבל למשל היה אסור. אבל מתוך, אני אומר, מתוך השתחררות מצער החורבן, והיום הזה, שאלות שנשאלות, של רבי משה פיינשטיין, אם מותר מימי הספירה ללמוד ניגון, לנגן בבית, זאת אומרת, אין בעיה, נגנים. והוא מתיר מפני הלימוד. זאת אומרת שמותר, שבני דורים כבר פוסקים מותר לנגן. כאן אנחנו רואים בהחלט את הדינמיקה של תהליך הגאולה, כדעתי זה מופת גלות. אם היו אומרים להם תבואו ותחליטו ככה, כולם היו מתאבלים, מה זה גאולה? זה לא גאולה. אבל בפועל, המציאות של פסיקה זה הלכה, נוטה כבר כמה וכמה שנים, שלא הלכנו בעניין הזה בכלל. זה דרך להגיע לעבודה בשביל. כמובן החסידים עזרו לנו בנושא הזה. אבל זה לא רק החסידים, זה התעוררות אור של גאולה בעולם. שתואר או גאולה מוכרים להגיע למנגינה ולצידה העליון. לכן בימינו, גם בירושלים עצמה, לא מקפידים על כלי אחד, נגנים כל מיני כלים. אולי לא שבעה נגנים, אבל נגנים כמה כלים. המציאות היא הולכת ומשתכללת, בלי שמישהו מחליט. יש לנו ניגון. מה צריך להיות היום הדין בקשר לדיני... הימים האלה ימי בין המצרים. לכאורה יש כמה דברים שאולי היה אפשר להקל, אולי, אבל כל אחד בפשטר הולכים ומחמירים. אשכנזים מחמירים את כל שלושת השבועות, ספרדים מקיבים רק תשעת הימים, אם כי בתשעת הימים הם לא אוכלים כלל בשר ויין. מה? או, יש כאלה, לא, רובה מראש חודש, אב. יש כאלה שמקפידים רק שבוע שחבו, כי זה מה שנאמר בהלכה. הם חברו, הם נמצאים בגבול ההלכה. הרב עובדיה יוסף עשה הסכמים בהיותו רב של תל אביב. הוא רצה לבטל את החתונות שהיו עושים במוצאי שבת, כי זה גורם לחילול שבת. אז הוא אמר להם, אם תבטלו את החתונות של ליל שבת, של מוצאי שבת, או של יום ראשון, לא שם אמר להם, אז אני אבטל לכם את האיסור של חתונות מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב. וככה הוא קלקל לכל הארץ. היום כל הספרדים מתחתנים, אני כבר לא יכול לעצור את זה. יכולתי לעצור עד הגבול שהוא התחיל להתיר, ועכשיו כל מישהו יותר נאמן הרב עובדיה יוסף, אז הוא חושב שהוא צריך להתיר. את הדבר הזה, וזה פרצה גדולה. כי מה שלא התחתנו בשלושת השבוע זה לא רק היה כדי לזכור שיש לנו ימי חורבן. זה חשוב שנזכור את זה, אם לא זה לא נזכור את ירושלים. מה שמקלקלים בדבר הזה, זה מעבד לגמרי, ותוכם לא זוכרים את ירושלים. אבל זה היה הרבה מעבר לזה, השמירה על שלושת השבוע, זה מצד שני ימים לא, 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 אין בהם מזל, מצד להיזהר ממה שעלול לקרוא בתוכם, ויש עניין של מידת הדין מקטרגת יותר בתוך שלושת השבועות. כל הדברים האלה גם התבטלו, ואנשים כמעט לא מבחינים את זה. בזכות של אלה שממשיכים לנהוג בימים האלה יותר משנה זהירות, זה נשאר. אם לא זה, אז החתונות היו פה מבטלות את כל הביאות השמחה, כי בשלושת השבועות אף אחד בכלל לא היה זוכר שיתינים מיוחדים בשלושת השבועות. אולי הגיע מה?
מה
אולי גם המזל הטוב יקרה איתו, והייתם בהחלט יתכן. בכל אופן, אז מי שבא למקרה הזה, באו הספרדים, והרב עובדיה יוסף, עזרו לנו במידה מסוימת להוריד קצת מעול התענית, מעול האיסורים. עכשיו אני אמרתי גם לגבי ההלכות, אז למשל הרב דיכובסקי כותב בעניין של השמעת כלי שיר, שמותר לשמיע כל שיר שנועד להיות מנגינת רקע. מה שאסור זה רק שירים שמנגנים אותם, והם נועדו לתת, להביא את אנשים לידי ריקודים. האיסורים הם על מנגינות שמעוררות ריקודים, ולא על מנגינות שהן קלאסיות או אינם עניין של ריקוד ושמחה. האיסור הוא ריקוד ושמחה. הוא מדבר באופן כללי, הוא לא מחלק כל כך בין 93 שבועות, זה נקודה עיקרית. כן, אבל זה סביר שמחלקים, אני חושב שמחלקים. שבועות, הוא אומר אותו דבר לגבי מה שעושים בתוך ימי הספירה. אין מקום להחמיר בדבר הזה. ימי הספירה זה אפילו לא נקרא ימי אבל, זה נקרא בצורה אחרת. הימים האלה שם ממש די ימי אבל. מה? תשעת הימים אני לא זוכר אם הוא מדבר, אני לא זוכר אם הוא מגיש את עצמת להם מיוחדת. אבל יכול להיות שהוא יגיד גם לגבי תשעת הימים. יש בתשעת הימים דין מיוחד נוסף לגבי כלי שיר, שאסור לנגן בכלי שיר לא בגלל השמחה, אלא בגלל, כמו שאנחנו, ששבתו כלי השיר של בית המקדש. הפסקנו לנפח יין, ולכן לשותים יין, והפסקנו עוד כמה דברים שנזכרים שם שאנחנו עושים, מקפידים לא לשרוב, כן, בגלל שהפסיקו לרקום לבית המקדש. זאת אומרת, כל היסוד שיש לנו איסור נוסף, זה לא רק איסור השמחה, אלא יש איסור של שימוש בכלי שיר, כיוון שזה כלי מקדש. אז כאן זה נושא, יש כאן, שיות הימים יש להם חומה מיוחדת, ויש לדון עליהם מצד אחר לגמרי, ולאסור אותם מצד כל מה שאנחנו נוהגים, כן? לא לאכול בשר, כי ביום קורבנות, לא לשתות יין, כי פסקו הנצחים, כל הדברים האלה.
מה שאמרנו לפני זה, שבעצם זה לא צריך לתמות אלא בשעה, תועדים יום השעות השבועות,
בוודאי, אם לא יצאו משפט הבתמות, היום לא יצא את כסף.
תשעבד
זה דין מיוחד.
זה לא תשעבד.
לא, תשעבד מי גם כן. תשעבד מי זה שאלה תשעבד.
אה,
תשעבד מי כן? זה עולם אחר. אבל בכל זאת, אנחנו נוהגים היום להחמיר בכל הדברים האלה, רק צריכים להראות. הנטייה היא לחפש קולות במקום שאפשר לעשות קולות. זה מפני שסוף הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורתנו, אי אפשר להגיד שהוא מתעלם מאיתנו, הוא לא מתעלם מאיתנו.
הרב, שירי נשמה,
אולי
הם לא מרוצים.
שירי נשמה זה עוד יותר קל, עוד יותר קל מאשר שירי רקע. שירי נשמה, אתה אומר שזה מרומם אותך לקרבת השם.
זה לא מעורר ריקוד, אבל זה מעורר שמחה.
זה מעורר להתקרב לשם, זה לא שום סיבה לסורת. נכון שזה לא, זה לא כמו שהוא קורא זה שירי רקע, אבל יש בזה כובד ראש, קריאת שמה. לא נראה שצריך לסור את זה משום
סך. שירים רגילים, גם הם לא בגדר של ריקוד בשמחה.
שירים רגילים, דופקים על השולחן, ומחמיאים, ומפציעים
בנו. שירים מזרחיים.
שירים מזרחיים, זה יהיה דרך לחורות. כן, מה? שבת אין לילים כאלה.
מתי אתם
משמשים מעוררים
ריקוד?
אה? אתם משמשים מעוררים ריקוד שמותר? אסור. אסור, כי זה דין של ריקוד, של שמחה. עכשיו לגבי גילוח. ניגש כאן עניין לגילוח. אני כבר סיפרתי כמה פעמים. בשעתו דיברנו על חול המועד, אבל זה אותו דבר. זה אותה שאלה נשאלת. כל הראיה היא מימי הספירה. ימי הספירה נוהגים שלא להתגלח, לא להסתפר, לא להסתפר. עכשיו השאלה היא האם מותר לאדם להתגלח בכל יום שישי. המגן אברהם בית שואל את השאלה הזאת, למה אנחנו לא מתגלחים כל יום שישי, הרי חייבים לכל שבת להתגלח. תשובתו של המגן אברהמי, שבגלל שכל יום שישי אנחנו לא רגילים להתגלח, כי המנהג של האדם עכשיו זה לא להתגלח כל יום או כל שבוע, אלא מתגלחים פעם בכמה שבועות. זאת אומרת, למעשה כל הסיבת ההתר שלא להתגלח לכבוד שבת היא הסיבה שאנחנו לא רגילים להסתפר. לפי זה היה באנו אל הרב פרנק בשעתו ואמרנו לו, נכון, רב חיים דוקמן הלך לשאול את הרב פרנק, האם היום אנחנו צריכים להתגלח כל יום שישי? או נגיד בשעות השבועות, כשיש לנו שתי שבתות, אז האם אנחנו... אין לנו שתי שבתות, כמה יש לנו? השנה היה לנו שתי שבתות, נכון? אז יש לנו שתי שבתות עד תשעת הימים, האם מותר להתגלח לפחות את הימים האלה? והרב פרנק אמר, אם לפי הסברה אתה צודק. אז הוא אומר, על מה, אתה רואה שאני אעשה ככה? אז הוא אומר, אתה רוצה לעשות רצון חכמים? אז אל תתגלח. אז הוא אמר את זה בקשר לימי חול המועד וגם לגבי ימי הספירה. בכל אופן ברור שכשאנחנו נוהגים אחרי להתגלח כל שבוע, יש כולה. ולכן כל האנשים שיש להם בעיות בעבודה, יש להם בעיות עם הסביבה שלהם, והם לא יכולים שלא להתגלח, בגלל הסביבה, הם סומכים על העניין הזה של לפחות ערב שבת, מתגלחים לערב שבת, והם, יש אלה שמתגלחים אפילו כל יום, יש להם גם סיבה להקל בגילו של כל יום, אני אשבר לכם למה. יש שיטה של המגן אברהם, שהשיטה של המגן אברהם אומרת שכל שיער שהוא דק עד שאי אפשר לתפוס אותו, אז הוא, אין לו דין של גילוח. הוא אמר לגבי דבר אחר, אבל השיטה הזאת קיימת, שאם אתה מגלח יום יום, אז זה כל כך קטן, שאין לזה מגלח. ואם מרחים לפי הדרך הזו, אז יש כולה מיוחדת ויש מגלחים יום יום, אפשר ללמד עליהם זכות, כיוון שמגלחים יום יום, השיער לא מגיע למצב של תפיסה, וכיוון שלא מגיע למצב של תפיסה, אז הם לא עוברים לאיסור. אז יש, באמריקה אתם יכולים לראות, אין כמעט אנשים שהם לא מתגלחים בימים אלה, שעות שבועות או בימי הספירה, ואין כמו בחוץ ארץ. היהודים אומרים שאנחנו הולכים בין הגויים, לא יכולים לשאוף ללכת גם. אז מעטים מאוד שומרים את הדבר הזה. בארץ, זה דווקא אחד הדברים שכן התחזקו, שכן שומרים, וזה בגלל שהחברה היא הרבה יותר חזקה, ויותר גאה, ויותר עצמאית. אז אצלנו כן משאירים, אבל אם אתם רואים מישהו שפורץ גדר והוא לא משאיר, אז יש לנו מה לסמוך, תזכרו שיש לנו מה לסמוך. בתשעת הימים כאן כבר יש, כולם מקפידים על תשעת הימים, אם כי יש גם בזה אנשים שמקפידים רק שבוע שחל בו. טוב, אז זה פחות או יותר המציאות שלי בין המצרים הללו, שאנחנו מצד אחד קצת מקילים בהם בגלל שהגולה על הפתח, מצד שני בלעדיהם לא נזכור שכל הדברים עדיין לא שלמים, ומי שישכח את הצומות ישכח לגמרי שבית המקדש לא בידינו, כמו שאנחנו רואים בציבור החילוני שאין לו צומות, אבל למעשה הוא מאבד קשר אפילו לחלקי ארץ ישראל. תלוי לפי מי. אם הולכים לשבוע שחל ועוד אין בכלל. הספרדים, יש כאלה שהקפידו קצת יותר מתשעה באב. אבל אלה שנוהגים רק בשבוע שחל ועוד בשאר השנה אין להם בכלל. שבוע לפני. כדי שיהיה להם יעיקר. ככה כתוב את דיכובסקי במאמר הזה, אני לא יודע מאיפה לוקח את זה, אבל היום, למה לא? אני על זה לא יודע, זה באמת התחילו אחרי מלחמת ששת הימים, התחילו להגיד איך אפשר להגיד העיר העזובה והחריבה, ואז מצאו נוסח, הרב גורן מצא נוסח שבו לא היו כיבורים טרגיים כל כך לירושלים, הוא עבר להגיד את הקטע ההוא, תפילה הישנה של נחם שהייתה יותר מתאימה לתקופה. זה רעיון. היום הזה כשהמסורים שלהם עובדים שם למעלה בהר הבית וחוסכים את כל האבנים שנשאר, שמוציאים את אפילו את העמודים הנפלאים האלה שעבדו על זה שערים בבית המקדש, היום הזה אני לא חושב שקשה להגיד את המילים האלה. היום לא קשה להגיד את המילים האלה. כן, נכון. אז זה המצב שלנו. טוב, בוא נגיד ברק, ברוך השם שהוא רצה להחזיר, אז בזכות זה כל המשרד יודע כמה ירושלים יקרה לו, זכותו יגן עלינו. מה שברק עשה, אף צדיק לא הצליח לעשות. הוא יחד עם ערפאת פתרו את בעיות הדור. זה משהו יוצא מן הכלל. אנחנו מודים להם מאוד, הם החזירו אותנו בתשובה. תבין, מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך, הם החזירו אותנו ממש כמו הקדוש ברוך הוא לאהבת ירושלים. מי לא יודע היום כמה עם ישראל מוכן למסור בשביל ירושלים, זה דבר גדול. אבל מבחינת התגובה שלנו אין ספק שאנחנו נמצאים במצב של התגובה, ואם אומרים את זה ומתארים את זה, אז אם לא, אתה לא יכול להגיד לגבי כל ירושלים, תתקבל לפחות למקומות האלה שלא בידינו. אני לא חושב שזה אסון שישאר אותו דבר, אדבר, תגיד את זה ובלב תשמח על מה שכבר לא קורה. זה גם טוב, אני עושה כך. כשאני אומר את זה, אני שמח על כל הטוב שיש, ובוחר את כל הרע שיש, אני לא מפריע. זה דרך לבחור, מה היה?
בעיקר
לחזרה בתשובה והתיקון, אני מייחס את זה
כאילו בעיקר
לתיקון
של ימים, ימים
שהם
תיקון
גם בתשובה. תראה, יש בשביל הדורות הדברים לובשים צורה ומורדים צורה. נכון שהנביא אומר, מה אתם צמים? אתם צמתוני אני? מה אתם צמים? אותי? הלא שמוע מזה בכתוב. אבל לגבי הצומות האלה יש דברים ברורים ביותר מהצומות האלה. הצומות האלה הם בקשה על הגאולה. אלא מה? למה הגאולה לא יכולה להיות? היא על חטאינו. אז בוא נשוב מכל חטאינו ונביא את הגאולה. אבל כל הרעיון של הצומות האלה זה גאולה. לא תשובה סתם. תשובה סתם אפשר לעשות בכל יום אחר. אלא אנחנו רואים כאן את הדין האלוקי שמתוח על עם ישראל, ובמיוחד בתקופות של צרות אנחנו רואים כמה הדין מתוח עלינו, ואנחנו מתחנים לפני השם, רבנו של עולם, תגאל אותנו. אנחנו לא יכולים יותר. זה תוכן הדברים, זה מה שאני אמרתי כאן, שלכן תקנו את זה, שיש הבדל עם זמן שלום, לא זמן שלום. וזה לא מציאות שהחזירנו מתשובה שלמה כללי. החזירנו לארץ ישראל, החזירנו לגאולה, החזירנו למצב הנורמלי שלנו. כי אנחנו מציעים במצב בלתי אפשרי. אפילו מצד קידוש השם זה מצב בלתי אפשרי. רוצים ללמוד תורה, אי אפשר ללמוד תורה. רוצים להשליט דברים בתוך עם ישראל, אי אפשר להשליט, כי אין לנו כבר סמכות ואין לנו מלכות, עם ישראל מפוזר ומפורד. כל הבקשות הן בקשות לתיקון העם, כמו גל ישראל וכמו מצמיח קרן ישועה. זה הנושא. זה הנושא ואת זה מבקשים. אם תסתכל בתוך הקינות שאנחנו אומרים, זה התוכן. אין תוכן אחר. בתוך הסליחות שאנחנו אומרים משפט המתעמוס, זה התוכן. תראה את תרותינו, תגל אותנו. תשמע את קולנו, וחוץ ואחר עלינו. זה לא עניין של תשובה של ראש השנה להיות תיקון. זה תשובה לתיקון העם. זה משהו ברור. נכון שבימינו שאר הדברים לא עובדים כל כך, אבל נתפסים יותר לצד ה... אני צחיק, כן? של תמיד תשובה. אבל זה לא, זה לא, זה לא נקודה אמיתית. זה מפורש, הנביא יצחריה אומר לנו כך. טוב, אנחנו נגענו פחות או יותר, או משהו לא נגענו. אבל זה גמרנו. זה פחות או יותר מה שיש. אני חושב שלא קלקלתי למישהו משהו. עכשיו אתה רצית עוד משהו?
לא,
מה יהיה בחופש, אתה אומר? אבל הרב דרעי בשעתו היה אומר כשהולכים לחופש, הוא אומר אתם יוצאים, אתם לא יוצאים לחופש, אתם יוצאים לנופש. יוצאים לנופש, לא בחור ישיבה, אבל יש לו חופש, יש יהודי חופשי, חופשי מן המצוות, חופשי מן המניין, חופשי מן התפילין, הם יוצאים לנופש, יוצאים קצת לנוח. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו ככה בתור תוספת קטנה, כי אתה יצא מפי הצדיק, אתה יכול לכפור. אני חושב שהתקופה של החופש זה התקופה הטובה ביותר ללימוד. אני אסביר מה שאני מתכוון. מי שבא או יוצא לחופש ולומד שעה, שעתיים בחופש, הוא נהנה מהלימוד הזה יותר ממה שהוא נהנה מכל לימוד בישיבה. הוא לא לומד כי הוא חייב, הוא לומד כי הוא רוצה, הוא לומד גם איך ללמוד כשהוא לא יהיה בישיבה. אז יש כאלה שבאמת לוקחים את כל תקופת הנופש ולא לומדים כלום, אין להם סדר. יום הזה יוצאים את טיול ויום הזה יוצאים את זה, ואין להם שום סדר. ואז הם מאבדים את מה שהחופש יכול לאלף ולתת. איך אדם חי בזמן שהוא עסוק, איך הוא עסוק עם... זה דבר אחד שזאת, הזדמנות מצוינת. הזדמנות נוספת. זה גם טיפ שאני רוצה לתת לכם. כשנמצאים בבית, אתה בבית הכנסת, במקום שאתה מסתובב, אתה מוצא כל מיני חבר'ה, מהתיכון, מבית הספר היסודי, ילדים שמסתובבים ומחפשים מי שיניג אותם. רוצים שתיקח אותם, תעשה איתם משהו. אז אתה לא עושה קייטנה, אבל את מה שאתה חשבת מזמן, שצריך לדבר עם ילדים, צריך לדבר עם אנשים, צריך ללמוד לטפל בהם, צריך אולי אפילו לקחת ללמוד איתם. זאת חוויה טובה מאין כמון. אני יודע שאני הייתי באמריקה, ו... הייתי ככה תקופת חופש, חולת חופש, לא היה לי מה לעשות, הייתי שם בשביל. אז קבעתי עם כמה בחורים שאני לא עובד איתם. אחד היה שבא מישיבה, מפלגת הישיבה, מפלגת וושינגטון, לפני כמה שנים שלחתי נר ישראל, נר ישראל. בא בחור מנר ישראל. אז הוא נגרע אותי, יושב לומד, ואומר, בוא, אני אמד איתך. אמרתי, בוא, יופי, שמחתי מאוד. אבל בזכות הקשר הזה שהיה לי איתו, אין לכם מושג מה שנוצר. הוא לא שכח אותי, אני לא שכחתי אותו. זאת הזדמנות ללמוד עם אנשים, לתת להם את הדרך שלך, מכמה ימים, אתה עושה עבודה. אתה נהנה, אתה מכיר איש חדש, אתה לומד לימוד חדש, אתה מכיר עולמות חדשים. זאת ההזדמנות. בלי שמישהו מינה אותך ומישהו... יש לך את האפשרות להתחבר עם אנשים וללמוד איתם. אתה מכיר בחורים ישיבות גבוהות, אז אתה נפגש, לומד איתם, אתה מכיר פתאום מה קורה בישיבות הגבוהות, על מה מדברים שם, מה אכפת שם, מה נוסיף. זאת קליטה של המון עולמות. וזה היה ההזדמנות שבאים הביתה. אתה פנוי, מתיישב ללמוד משהו. וגם לא נורא אם מישהו ייכנס לשיעור שבין מנחה למעריב, במקום לצאת החוצה בין מנחה למעריב, ישמע מה היהודים לומדים, יראה, ירגיש את השייכות הזו, עם ישראל, זה שייכות עממית, אבל טובה. פשוט זה ללמוד איך לחיות מחוץ למסגרת הלימודים בישיבה. אחת הבעיות הגדולות של בחורי ישיבה, שאחרי שהם עוזבים את הישיבה, הם לא מסוגלים להיכנס לשום מסגרת. הם לא יכנסו לשיעור הדף היומי, ולא לשיעור משניות, ולא לאיזה שיעור שנמצא בין מנחה למעריב, מבני שהם הרי ברמה אחרת. אם בחופש נכנסים לתוך המסגרות האלה, אדם לומד איך שאפשר להצטרף עם הציבור. וכל שעות כאלה זה רווח נקי. לא משך הזמן לא יגידו לך שאתה תגיד את השיעור במקום המגיד שיעור שאיננו. עוד יותר טוב, אז תלמד איך מדברים בלבטים, תתן שיעור לבלבטים, לא מזיק בכלל. כל זה זה ניסיון מצוין. אז במקום המילה נופש אני הייתי אומר, זה תקופה ניסיונית מעניינת. אני אתן לך את האפשרות להתנסות לדברים שהחיים לא מתנסים. אז תנסו את זה. אחר כך תבואו מחודשים. ויש מי שצריך אולי לטפל בענייני השידורים שלו של כל הזמן עם הזמן. מותר לצאת כמה פעמים, לא רק מוצאי שבת, יש יותר לצאת לבית פסעים מהרגילים, נכון? ואחר כך תבוא, תחליטו שבועיים אני מחפש, אחרי אני חוזר לישיבה ומודיע על חדר, נמצא דירה. את?
אני לא אוהב את זה הבעיה.
טוב, טוב, טוב. תתתי די חדש לך.